אנחנו שוב ממשיכים במשפט המופלא שעסקנו בפעם שעברה, ולמדנו שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ולמדנו שהכוונה, אחת הכוונות היא שזה כולל גם מי שאין לו חלק לעולם הבא, נכון? הגיוני או לא? שהרי ההמשך של של הדברים בשורה הבאה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר כך וכך. זאת אומרת, אנחנו רואים שמדובר ביהודים. אז אם כן, הם בכלל ישראל. איך אמרת, אם כן, שאין להם חלק לעולם הבא? אתה מוכרח לומר שהמשפט, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולל גם את אלו שאין להם חלק לעולם הבא. עד כאן זה ברור, זוכרים? בסדר, אוקיי. אז יש רק בעיה לוגית, איך יכול להיות שמי שאין לו חלק לעולם הבא יש לו חלק לעולם הבא? הכוונה היא שבסופו של דבר יהיה לו, ואני אסביר למה הכוונה. כאן זה ברור מה שאני אומר, או שאתם באוט? אתם נראים לי קצת באוט הבוקר. שתיתם משהו הבוקר? מה? אני רואה שיש פה איזה בעיה. טוב, תשאל אותו, כי הוא לא באוט. יש לך את הטקסט מול העיניים? כן, אז תסתכל מה שכתוב. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר כך וכך. אתה איתי? עכשיו תראה בהמשך. כתוב אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אומר אין תחיית המתים מהתורה ואין תורה מן השמיים והפיקורוס. אבל אמרת לפני כן שכל ישראל יש להם. אז עסקנו בזה בהרחבה בשיעור הקודם, והבאנו בסופו של דבר את ההבנה המתבקשת שכל ישראל, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. נכון? עד כאן ברור? עכשיו נזכרת. עכשיו יש רק איזה קושי, איך יכול להיות שמי שאין לו חלק לעולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא? זה עניין של זמן. כלומר, בהתחלה אין לו, אבל יהיה לו, כי הרי הוא חייב שיהיה לו חלק לעולם הבא, הרי הוא מכל ישראל. עד כאן ברור? טוב. זה כמו שכל דבר בסופו של דבר יתוקן, כמו שמשל שהשולחן הנורא הזה, בסופו של דבר יעשו פה משהו נורמלי, אבל בסדר, זה יבוא עם הזמן. אם כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וכאן צריך להסביר מה המשמעות במובן של הנשמה הפרטית. כי הרי כשאנחנו אומרים כל ישראל, בפשטות הכוונה היא קודם כל לכלל ישראל, האומה. שהאומה היא חתיכת נצח בתוך עולם של מעשיות חולפות, כן? כלומר שהאומה הישראלית היא הולכת ונמשכת לאורך כל הדורות, אם כן היא, אפשר לומר, נוכחות של הנצח בהווה. ואז כל ישראל כאומה יש להם חלק לעולם הבא, למרות שאדם כיחיד יכול להיות שלא יהיה לו חלק לעולם הבא, זה אפשרות אחת להבין. אבל אנחנו גם מבינים שאם אני כפרט שייך לכלל ישראל, לא ייתכן שמשהו מהנצח הזה של האומה הישראלית לא יחדור גם בתוכי, ולכן גם לי יש חלק לעולם הבא. עד כאן ברור? עכשיו אני רוצה להבין מה זה אומר. יש שאלה, האם עדיף להיות יהודי או שמעדיף להיות גוי? שאלה טובה, נכון? שאלה חשובה. האם, נגיד מבחינת הכדאיות, האם הכדאיות להיות יהודי היא גבוהה או נמוכה מהכדאיות להיות גוי? יכול להיות שיש כדאיות בכלל לא להיות, נכון? איך אמרו בגמרא? אירו בין נוח לו לאדם שלא נברא. אם כבר אתה שואל מה נוח, לא להיות, זה יותר נוח. אבל אם כבר נהיים, נבראים, נשאלת השאלה, מה יותר כדאי? האם כדאי להיות יהודי או כדאי להיות גוי? ויש על זה מקום לדיון. אבל אנחנו רואים כעובדה, על כל פנים סטטיסטית, שרוב הנשמות בעולם בחרו להיות גויות ולא להיות יהודיות. זה אולי אומר משהו לגבי הכדאיות. אם אני אומר בחרו, אתה שואל האם זה אומר שזה בידיים שלהם. אם אני אומר מישהו שתה מים, האם זה אומר שהוא ירווה את סימונו? מה? תסביר את שאלתך, כי השאלה לכאורה לא מובנת. הרי אם אני אומר בחר, זה סימן שזה תלוי בו. כן. אמת. אני חושב שאתה הבנת מצוין. אם בחרו, הכוונה שזה בידיים שלהם. מה לא ברור?
אני מבין מה שאתה אומר, זה לא ברור לי כיצד את הדבר. לא ברור לי, זה לא עובד.
מבקש עכשיו, הוא מצביע, אז אני אתן לו, כן. אתה אומר, זה סותר את ברכות השחר, שבברכות השחר אנחנו אומרים שלא עשני גוי. שזאת ההוכחה שיכולתי להיות גוי. אם כן, מה? למה זה לא בחירי? למה זה לא בחירי?
שלא עשני או שלא עשני? אם עשני זה בידיים שלי, עשני זה משהו בחוץ.
לא, אחרי שבחרתי להיות, לא להיות גוי, אז הוא לא עשה אותי גוי. יפה מאוד מצידו, כן? זה יפה מאוד. אבל זה ברור שבחרתי אם להיות יהודי או גוי, אני פשוט לא מבין את הבעיה בכלל. כן? יש משהו שסותר את מה שאני אומר? מה סותר? אחרי שאני נולדתי, זה באמת, אתה צודק. כלומר, כשאדם נולד זה כבר מאוחר כבר כדי לבחור. השאלה היא, מה הוא בחר להיוולד? סליחה, סליחה, זאת מניין לך? שהשם קבע איפה אני נולד? נשמה לא מחליטה. זה, יש לך ידיעות מעמיקות, מניין לך ידיעה זו שהנשמה לא מחליטה? זכות בחירה, זכות בחירה זה פעולה שנגיד לכנסת, אדם יש לו זכות בחירה, או לוועד של הקהילה, לא יודע, יש לו זכות בחירה. לא יודע מה זה קשור לנושא שלנו. אנחנו מדברים על בחירה חופשית. בחירה חופשית, בסדר, לא הבנתי מה אתה אומר. סוברה. בחירה חופשית, אתה אומר, זה בעולם הזה. ואני שואל, מה פתאום? הרי בעולם הזה הבחירה החופשית היא מאוד מצומצמת. אמנם היא חופשית, אבל יש לה מרחב מאוד מאוד מצומצם. למשל, ברגע שנולדתי, אין לי בחירה לא להיות אני. למשל. אז זה בעיה. אז הבחירה החופשית היא כבר מצומצמת. למשל, אם אני כאן, אני לא שם. אז הבחירה שלי ביחס לנעשה כאן, לא ביחס לנעשה שם. זאת אומרת שהעולם הזה דווקא מצמצם מאוד את הבחירה שלי. לעומת זה, לפני שאני מגיע לכאן, אני סופר חופשי. אני יכול לעשות בראש שלי. אני יכול להחליט להיוולד פה, להיוולד שם, להיות יהודי, להיות גוי. מה? מניין לי? אני אענה לך. אני אענה לך. לפחות שלוש סיבות. בסדר? קודם כל בוא נהיה פורמליים. אתה בטח צמא למקורות כתובים. בסדר? כן? טוב, אז נתחיל מהמקורות הלא פורמליים. קודם כל, אני יודע את זה מהמוסר. נכון? מה המוסר אומר? הרי זה לא פייר לתבוע אותי על התנהגותי במסגרת שלא בחרתי בה. סתם, ככה מצד עצמו. נכון? עכשיו, אני אביא לך יותר מזה. זה המקור הראשון. עכשיו, המקור השני אומר את זה מפורש במסכת אבות. כתוב במסכת אבות, אל יבטיחך יצרך, שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה חי, אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם אתה מבין את זה בהבנה פופולרית, המשנה הזאת היא מזעזעת, היא מקוממת. לא ביקשתי לשחק את המשחק, בסוף אני נדפק. זה מה שזה אומר. לא ביקשתי. לא רק שלא ביקשתי, אלא בסוף נראה לך מה זה. יש גיהינם מוכן, ככה ערוך בשבילך. ואתה לא ביקשת. לא פייר. ברור? אלא מוכרחים לומר, שאם על כורחי אני עתיד את הדין וחשבון, זה סימן שלא על כורחי נכנסתי למערכת הזאת. והראיה, שלא נאמר על כוחך אתה נברא, או על כוחך אתה נפקד, אלא על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד. מהו השלב הזה, מבחינה ביולוגית, המכונה נוצר? ההפריה? מה פתאום? הגמרא אומרת מפורש, ההפריה זה מה שאנחנו קוראים בגמרא פקידה. מה זה נוצר? זה 40 יום אחרי ההפריה. מה שנקרא אצל חז"ל ריקום האיברים, או באמבריולוגיה ראשית היווצרות מערכת העצבים. כלומר, זה ההתחלה של התודעה. מאותה שעה זה בעל כוחך. לא, בשלב הזה אתה כבר לא בוחר, על כוחך אתה נוצר. אבל בזמן של ההפריה לא נאמר על כוחך, שם זה היה חופשי. אני אעשה לך ציור, מה אתה אומר?
נא להכיר, זהו ציר הזמן. אני מצטער, זה לא הכי הכי, אבל זה גם משהו, נכון? אתה מפנים פה באיזה קו?
שרתי.
כן. זה ציר הזמן מעבר לעתיד. זה הזמן של ההפריה. או בעברית של חז"ל קוראים לזה פקידה. יש שלב 40 יום אחר כך שקוראים לו יצירה. יש שלב אחרי שבעה חודשים וחצי נקרא לידה, בסדר? וכולי. אחר כך יש חיים ואחרי זה יש מוות, וכאן יש דין וחשבון, בסדר? ופה באמצע יש חי. בסדר? אתה הייתי מסכים בינתיים? יפה מאוד. מה אומרת המשנה? על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, על כוחך אתה עתיד לדין וחשבון. על מה היא לא אמרה על כוחך?
על
זה, נכון? זה אומר שפה זה לא על כוחך.
פה אני לא חלק מהסיפור.
פה אני חלק מהסיפור ועודך.
למה?
פה הנשמה שלי ירדה. כן, הנשמה שלי ירדה אל הביצית המופרית, בסדר? שם רציתי, וכיוון שרציתי, מכאן ואילך ישנם תהליכים בלתי הפיכים מבחינה ביולוגית שבהם אני כפוי.
יש ביטוי, הורים אי אפשר לבחור. אתה אומר שבחרתי את ההורים שלי?
אתה אומר יש ביטוי, הורים אי אפשר לבחור. זאת אומרת שכיוון שיש ביטוי כזה, סימן שכל מה שאני אמרתי הוא טעות.
לא יודע.
לא, זה מה ש... אני מביא לך מקור מהתנאים, ואתה אומר לי מקור מדברי ההמון.
אתה יכול להביא מקור מהתנאים, אתה לא יכול להביא מקור מכל
מקום.
הדבר הזה הוא לא
נתפס.
לפחות אצלי.
אז
אני אסביר גם למה, כן? אני לא חכם גדול, אבל גם לא טיפש גדול. ויכול להיות שהייתי בוחר להיות, אם אדם, המלך אנגליה או משהו מהסוג הזה, אז מה, בחרתי להיות איזשהו...
אז השאלה היא למה בחרת להיות מה שאתה? זה גם שאלה, אנחנו מיד נגיע לזה. אבל קודם כל, על כורחי אני נוצר, סימן שלפני כן רציתי, ולכן אני נושא בכל האחריות על הדבר הזה. אגב, יש עוד בתוך דברי התנאים האלה יש עוד רמז. הרי מה נאמר שם? על כוחך אתה חי. אדם שעושים לו משהו בעל כוחו, מה הוא רוצה? את ההפך, נכון? מגיע הזמן למות, על כוחך אתה מת. אבל אמרת שעל כוחך אתה חי. זה סימן, אם אתה לא רוצה למות, סימן שלא על כוחך אתה חי. כלומר, מתברר רטרואקטיבית שלא היית רוצה לו לחיות. אם כן, על כוחך אתה עתיד דין וחשבון. גילית את דעתך שאתה חפץ בחיים. ברור? כן, מה אתה אומר?
אולי אני אומר, זה לא התשובה.
כן?
בסדר, אני רוצה לעזור לחיים. אולי זה רק להפחיד ולהעיד.
הוא צריך מה?
אולי זה רק להפחיד ולהיין. כל המשנה בעבוד.
אתה אומר זה רק להפחיד ולהיין?
כן,
אבל זה יוצר השקפת עולם איומה, שלא מתאימה לריבונו של עולם. איפה המוסר?
לא, ספציפית לגבי הנשמה
שרוצה... לא, אני טוען הפוך. אני טוען שזה לא בא להפחיד. כלומר, אם אני הייתי שוכח שלא כתוב על כוחך אתה נברא, אז באמת היה מפחיד ומאיים. עכשיו לא, זה לא מפחיד ולא מאיים. אומרים לי זה פייר. עכשיו אני רוצה גם להוסיף עוד משהו, רק שאני עוד מעט אתייחס לזה. יש במסכת ראש השנה, דף י' א' עמוד א', נכון? מה כתוב במסכת ראש השנה דף י' א' עמוד א'? כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. אומר רש"י, מה זה לדעתן? שאלם, אם רוצים להיברא, ואמרו הן. וואו,
זה לא הפירוש של הרמב״ם, אגב, למאמר הזה, אבל הפירוש של רש"י. רש"י, אם כן, מבין שבטרם היותי, לפני בריאתי, שאלו אותי אם אני רוצה להיברא. שאלו אותי אם אני רוצה להיברא. זאת אומרת שהופעתי בעולם היא פונקציה של רצון. השאלה הנשאלת היא, מי הייתי כששאלו אותי אם אני רוצה להיברא? הרי עוד לא נבראתי, אז את מי שאלו בדיוק? מה? אבל היא עוד לא נבראה. אז הייתי בקדם קיום, אז מי זה היה? שפוטנציאל אתה לא שואל. מה אתה אומר? רצון ברור שהיה לי, זה דבר אחד, אבל הרצון של מי זה היה, זה השאלה. כן, מה אתה אומר? אבל גם אני באמצע שאלה. לך יש שתי שאלות, ולי יש שאלה אחת. נכון שיש לך, אם כן, יותר שאלות ממני, אבל ההבדל שאני באמצע הבירור של השאלה. לא, אתה אמרת שאתה רוצה לתת תשובה. אמרת שיש לך שתי שאלות. אבל אמרת, יש לי שתי שאלות. אז חכה. יש לך תשובה? יש לך תשובה או שאלה? שאלה. שאלה. אתה שם לב שאני באמצע השאלה. אז לכן אני לא יכול, אני מוכרח לדחות בינתיים את האפשרות שלך לשאול את השאלה, את השאלות. כן? אוקיי. אז אם כן, השאלה, מי הייתי כשעוד לא נבראתי? ושאלו אותי אם אני רוצה להיברא. רצון ברור שהיה לי, כי שואלים אותי אם אני רוצה. כן? אז הייתי הרצון של הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, אני נטף של הרצון העליון. הרצון העליון הולך ומתפרט לרצונות מפורטים. ואז אני לקחתי על עצמי להוציא אל הפועל ממד מסוים מהתוכנית הכללית של הרצון. נפצה לפי זה שזאת השליחות שאני ממלא, הרצון האלוהי שאני ממלא, או שאני אמור למלא, הוא האני שלי. ואז לפי זה אנחנו כבר מתחילים להבין מה זה נשמה. נשמה זה בעצם, מה חומר הגלם של הנשמה? רצון של הקדוש ברוך הוא המתפרט. ברור? אתה אומר שמה שאני אומר זה כמה אקסיומות שאף אחת מהן אי אפשר להוכיח. אז בוא נראה מה הן האקסיומות שעליהן אני בונה את דבריי, ועכשיו נראה אם אפשר להוכיח או לא. בבקשה, מה הן האקסיומות?
אתה מדבר על כך שהיה לי רצון, שזה משהו שהרצון של האלוהים, נטף, זה כל מיני דברים. כל מיני דברים שלכאורה אתה לא יכול לשבת ולברר אותם ולפרוט אותם. זה לא דבר שאתה יכול, זאת אומרת, יש איזושהי אמונה כזאת או זה, אבל אתה לא יכול
להוכיח. מהו השלב שאתה אומר שצריך להוכיח? תגיד, מה האקסיומה? אתה אומר הרבה דברים, קשה לי להתייחס. אם תגיד, תפרט את זה לפרוטות, אני אוכל לדעת מהו הדבר שצריך בירור. כן.
אני לא יכול לומר מה הדבר שצריך בירור. הדבר ההיני שאני יכול לומר, כן? שאם לא הייתי שומע את הדבר הזה ממך, יש לי צד, כמה שעות איתך לומר. אלא מישהו אחר, הייתי אומר, עזור את זה בצד, משהו מדבר זה לא רציני.
אתה יכול גם את זה להגיד מה שאני אומר.
לא.
זה לא משנה.
לא, לא. אני אומר באיזשהו מקום, זאת אומרת, כמו
שאני מתחיל
בשיטה, צריך פשוט להתחיל לעבור ולברר שלב אחרי
שלב. בסדר, אז בוא נברר שלב אחרי שלב, בשביל זה אנחנו פה. מה אקסיומטי במה שאני אומר? תסביר. יאללה.
כל נקודה שהיא לפני רגע היצירה, מבחינתי לא ברורה לחלוטין.
זה נכון. בסדר. השאלה היא כזה. אתה אומר, זה לא אקסיומה, זה בעצם בעיה שיש לך. אתה אומר, מה שלפני היצירה לא ברור. יש את השאלה, לפני היצירה, כלומר לפני ריקום האיברים, יש לי קיום או אין לי קיום? אין לי, אז אין ביצית מופרט? יש, אני ביצית מופרט. בסדר?
אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא. אז זה לא קיום.
סליחה, אני לא אמרתי שהייתי חלק מהקדוש ברוך הוא. חלק מהרצון של הקדוש, משהו אחר. אבל, רגע, אבל אני לא דיברתי על השלב הזה, דיברתי על השלב של ההפריה. כן, זה מה שהוא מדבר לפחות. הוא מדבר על שלב ההפריה. מה? ההפריה זה הביצית המופרט. מובן? מה לא מובן? אני שואל אותך, מה לא מובן במה שאני אמרתי? אמרת לא מובן, תגיד מה לא מובן. הפריה. זה הביצית המופרט. מה? אתה לא יודע מה זה ביצית מופרט. יש ביצית שלא יפרו אותה. יש ביצית שיפרו אותה. מה? מה אתה הבנת? מה? מה הבנת? כן, מה זה ביצית מופרית? שלא יפרו אותה. כן. אז ברגע שהייתה ההפריה, הביצית היא מופרית. אז אני כבר, איזה תא אחד, זה הקיום שלי, הביולוגי הראשוני. בסדר? בערבית אומרים, אוביל פקונדי. בסדר? עכשיו, עכשיו, אני מדבר, עכשיו, מה שאתה מדבר על הנשמה ששואלת אם בכלל להיברא, זה עוד לפני שהיא מגיעה לזיווג הזה. שואלים אותה, תראי, יש עכשיו אנשים שעכשיו מביאים ילד לעולם. יש מיליון עכשיו אנשים בעולם שמביאים ילד. באיזו ביצית אתה רוצה להיות? אז הוא שואל, זה יהודי או גוי? את מי שואלים? הסופרמרקט הזה? זה סופרמרקט שמציגים אותו לפני הנשמה. יותר נכון, לפני הרצון העומד להיות נשמה. כן, לא, אנחנו מתקדמים. ככל שיותר קשה לך, אנחנו מתקדמים יותר, זה טוב.
אני רוצה להבין, כן? שם קמח בקערה שמי שם מים.
יפה.
שאלו את המצה אם רוצה להיות מצה? לא שאלו אותה, מה הקשר?
לא שאלו את המצה.
את המצה, את הלחם, מה שיוצא מהדבר הזה, שאלו אם רוצה להיות מה
שהוא יהיה? לא, זה דווקא לא, דווקא לא.
מה הקשר בלבק?
כי המצה... יש
איזה זיקושי באפריקה, איזה זיקושי.
כי המצה, סליחה, יש הבדל. למצה אין אישיות. אין רצון, לפחות לא בגלוי. לעומת זה לאדם יש אישיות, יש רצון. וזה מתגלה אחרי כמה חודשים כשהוא עושה... נכון? זאת אומרת שיש פה בעל רצון. והשאלה מאיפה הרצון הזה בא? הרצון הרי זה לא דבר שהוא מובן על פי הטבע. כי לרצון אין גבול. דבר שאין לו גבול הוא לא לפי הטבע. אתה מבין אותי? כן או לא? עכשיו אני אסביר, הראיה חותכת מה שאני אמרתי, מה שאמרתי בהתחלה, שזה לא מוסרי לשים אותי במערכת שלא בחרתי בה, ושעל זה אני צריך לתת דין וחשבון, זה לא פייר. בסדר? זאת נקודת ההתחלה והסוף, וזה מסביר את כל מה שקראת האקסיומות. כלומר, הנחת היסוד פה היא הנחה שהעולם מוסרי.
אבל מי שלא מאמין שיום אחד יצטרך לתת דין וחשבון, אז גם נקודת
ההתחלה לא מאמין. זה נכון. זה נכון, אתה צודק. יש מי שאומר שאין דין וחשבון. כלומר, יכולה להיות הנחה, יש השקפת עולם, שאומרת שאין מוסר בעולם. שבעצם המוסר זה המצאה של החלשים, אבל העולם מצד עצמו הוא אכזרי ומנוכר. יש גישה כזאת, נכון? עכשיו, זה בדיוק הנקודה שהיהדות חוקקת עליה. כלומר, זאת הנקודה. עכשיו, מאיפה היהדות לקחה שהעולם הוא מוסרי? מה האקסיומה שלפני האקסיומה? בריאת העולם. יפה. אם יש מי שברא, הבריאה היא אקט מוסרי. זה אקט רצוני. אתה איתי? כן. הבריאה זה אקט רצוני. אם זה רצוני, זה שייך למוסר. אני רוצה שכל הבריאה כולה יסודה בתנועה מוסרית. אם כן, המוסר מפעפע בכללות היש. ולכן אני מוכרח למצוא הסברה מוסרית לכל יש, כולל לקיום שלי. ואם להיוולד בעל כורחי מה שאני, זה לא לגמרי מוסרי, אז זה גם לא נכון. מה שהיה להוכיח. הבנת אותי?
מי שסבור שאין דין וחשבון,
אז הוא בכלל חושב שכל מה שאמרתי זה קשקוש אחד גדול. אבל אם אני טוען שיש דין וחשבון, וזה בנוי על ההנחה שיש מוסריות ביסוד ההוויה, כל מה שאמרתי מתבקש.
ורק אותו אחד יסביר
את
העולם.
מי שסובר שאין דין וחשבון, גם סובר שהעולם לא נברא. מתגלגל, משפריץ מאלוהים, איך שאתה רוצה. כן? זה מתפלק לו. כלומר, אצל אריסטו, העולם מתפלק לאלוהים. זה ככה זה יוצא לו. הוא לא שם לבוס. זה כמו... זה כמו, איך לומר, ספוג רטוב. ספוג רטוב הוא משפריץ בלי לשים לב. לא? ואילו לפי התורה, הקדוש ברוך הוא לקח ספוג והחליט לצחות אותו. זה הבדל. כן? הגיוני מאוד מה שאני אומר. אם תחשוב עד הסוף, תראה שאי אפשר לחשוב אחרת.
אני קורא את הציונה שבדעת העולם מוכחה שהעולם מוסרי, האם טוענת שאין דברים מסוימים שהם לא מוסרים? זאת אומרת, כל הטבע, כל היקום תמיד מוסרים בכל רגע? לא יכולים להיות דינים
מכאן להבין את האמרה הזאת שהרצון של, זאת אומרת, יש לנו רצון כשני אפשרויות, או כמו שהרב אמר, שהיה איזשהו נטל אלוהי, או שבסופו של דבר אפשר לבחון את רוב בני האדם רטרואקטיבית מעדיפים לחיות מאשר למות. למה הרב בוחר דווקא בדרך האקסיומטית כמו שם?
טוב, אני חוזר על שתי שאלותיך. נתחיל עם השאלה הראשונה. אני אמרתי שההוויה בכללה היא מוסרית, כי בנויה על הבריאה. העולם נברא, מסקנה, יש מוסר. יש את השאלה, האם זה לא מניח את האפשרות שיהיו חלקים לא מוסריים בבריאה? התשובה היא לא. כי אם כל ההוויה כולה היא תולדה של אקט מוסרי, אם כן זה אומר שכל ההוויה כולה היא מוסרית. ולכן כאשר אני רואה במציאות תפקודים לא מוסריים, זה מהווה קושיה. כלומר, אם אתה תיקח שני אנשים, אחד יהודי ואחד יווני, והם יושבים על ספסל בסדרות המאירי. זה איפה זה סדרות המאירי? כן, ליד הקיוסקים שם. מה? ויש מישהו צדיק שעובר לידם, הוא מחליק על קליפת בננה ושובר את רגלו. אז היהודי אומר, צדיק ורע לו? איך זה יכול להיות? היווני מסתכל עליו ואומר, אתה לגמרי טורף. זה פשוט חוק טבע. ואז הוא מוציא פנקס והוא רושם. חוק. כל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה שובר את רגלו. סוגריים, בן צדיק, בן רשע. והוא מבסוט, יש לו עכשיו חוק חדש בפנקס. ברור? עכשיו, מה ההנחה שיש מאחורי התמיהה של היהודי? נכון, זה חוק טבע, וזה לא בסדר. למה בננה לא התחשבה בהיותו צדיק? מובן? ואילו היווני אומר, אני רואה שהתפקוד של הבריאה הוא לא מוסרי. עד כאן מובן?
היווני אומר שהתפקוד לא מוסרי?
לא.
לא, זה עובד.
נכון, זה נקרא עם מוסרי, זה מחוץ למוסר. לא מוסרי במובן הזה שזה סתמי. מה?
לא מתחשב במערכות.
לא, ברור שלא. עכשיו, זה אגב, אני רוצה להסביר פה משהו. יש שאלה כללית בכלל מה זה אמת. אתם פה שואלים פה שאלות רציניות, אז אני שואל מה שיש שם, מה זה אמת. למשל, הרב קוק, במאמרו, במאמרי, יש פה מאמר על הרמב״ם. שם הוא דן, זה מאמר ארוך, אני רק אביא פסקה קטנה. הוא דן בשאלה של מרכזיות האדם. הרמב״ם סובר שהאדם הוא לא מרכז הבריאה. במורה נבוכים, עובר מפורש, לחשוב שהאדם הוא מרכז הבריאה זה שטות. איך אומר הרמב״ם? יש מחכמי ישראל שחולקים על הרמב״ם ואומרים האדם הוא מרכז הבריאה. אז הרב קוק דן בשאלה מי צודק. והוא אומר, מאחר ויש השלכות מוסריות לדעה האחת ולדעה השנייה, ובשתי יתרונות וחסרונות, שהרי אם אני אומר שהאדם הוא מרכז הבריאה, זה מטיל על האדם אחריות. אתה מרכז הכל, אז אתה אחראי על הכל. מצד שני, זה מביא אותו לידי גאווה, אז זה דבר רע. והעמדה אומרת שאדם הוא לא מרכז הבריאה, מצד אחד זה נותן לאדם ענווה. מצד שני, זה מביא אותו לייאוש. אז יש צד שלפעמים החשבון הוא שכדאי להבליט את הדעה האחת, ולפעמים מבחינה מוסרית, כדאי להבליט את הדעה השנייה. מסקנה שתיהן נכונות, ואילו ואילו דברי אלוהים חיים. עכשיו, מה מסתתר מאחורי האמירה הזאת של הרב קוק? שהוא מניח שמה שמוסרי זה מה שאמת זה מה שמוסרי. מאיפה הרב קוק לקח את זה? שוב, מההנחה שדיברנו עליה. מאחר והעולם נברא, אם כן הוא מוכרח להיות מוסרי. ולכן אם המוסריות היא דו ערכית, גם המציאות דו ערכית. גם האמת תהיה דו ערכית. בסדר? זה לגבי השאלה הראשונה שלך. לגבי שאלתך השנייה, מה זה היה, אני שכחתי. למה אני לא מסביר על כוחך אתה חי ועל כוחך אתה מת כאמירה פסיכולוגית? מה היא תיתן בי? לא, השאלה היא ככה, מסכת אבות היא מסכת שבאה ללמד את האדם מוסר. מה המוסר שעולה מהדברים שאתה אומר? כן? אני רוצה לראות מה האמירה המוסר.
קשה לו רע, לא ידע שבסופו של דבר הוא יודע שבהמשך הוא יצא לחיות, זה מה שתקווה
אולי עד רבה, לפי מה שאתה אומר זה משהו דמוני, בעצם זה רע לחיות אבל הרגילו אותו ולכן עכשיו הוא אוהב את זה, הוא התמכר. עוד יותר גרוע. אז דפקו אותו. לא בסדר. כן, בבקשה.
שתי שאלות. הנשמה היא בוחרת לרדת ומה? מה לעשות במי להיכנס?
נכון, נכון. מי להיות, יותר נכון.
למה לא לבחור דבר כמו הרב אורישי?
למה לא לבחור להיות אני? אגב, כשאני הייתי, כשהייתי ילד, לא הייתי אני. כלומר, לא הייתי מה שאני היום. גם אתה לא היית מה שאתה היום. זאת אומרת. כן, זאת אומרת, עכשיו השאלה היא כזאת, באמת מה יותר כדאי? בואו נבדוק. אני ציינתי שרוב הנשמות בחרו להיות גויים. נכון? כנראה שזה יותר כדאי. בואו נבדוק מדוע. הרב קוק בעולת ראייה, בפירושו למסכת אבות שם על כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, דן בשאלה קדמונית. כדי להבין את הרב קוק אני צריך להקטים לכם איזה ידיעה קצת בתולדות הפילוסופיה של הנפש. זה בסדר? או שזה מעייף מדי? אולי אני מתחיל להעמיס פה יותר מדי. יש מחלוקת קדמונים בין מפרשי אריסטו לגבי הנפש. מחלוקת בין בין אלכסנדר מאפרודיסיה לבין תמיסטיוס. אלכסנדר מאפרודיסיה אומר כך, שהנצחיות היא הכנה בנפש הבהמית לקלוט המושכלות. הבנתם? הבנת, נכון? אז תסביר עכשיו לכולם. טוב, אני אסביר. הכוונה היא כזאת, סתם אדם זה כמו בהמה, אבל עם הבדל אחד. בהמה אין לה שום סיכוי לקנות חיי נצר, היא לא תזכה לעולם לחיי העולם הבא, כשהבהמה תמות, היא מתה. לעומת זה, אומר אלכסנדר מאפרודיסיה, האדם יש לו בתוך הנפש הבהמית שלו הכנה. הכנה בעברית פוטנציאל. כלומר, הוא יכול, אם הוא יתאמץ, אם הוא יקלוט את המושכלות, ישיג את האמת, הוא הופך להיות נצחי. או, אז כך שלא כל אדם יש לו חלק לעולם הבא, לפי אלכסנדר מאפרודיסיה, אלא הוא יכול. אם הוא ישתדל, יזכה, לא ישתדל, לא יזכה. עד כאן דברי אלכסנדר. תמיסטיוס אומר, לא, מה פתאום? הנפש היא ניצוץ אלוהי נצחי מטבע הדברים, מטבע העולם. רק מה, אם האדם משכיל, הוא מגדיל את הנפח של הנפש, ואם לא, אז היא נשארת כמו גרעין שלא נוצל. אבל יש גרעין. בסדר? זאת הדעה של תמיסטיוס. הרמב״ם כתב כמו אלכסנדר, והרמב״ם כתב כמו תמיסטיוס. עד כאן ברור? הרב קוק אומר שהקדוש ברוך הוא בחר עבור הגויים כמו הרמב״ם ועבור ישראל כמו הרמב״ן. פירוש הדבר שגוי שרוצה חלק לעולם הבא, מה הוא צריך לעשות? צריך להיות חכם וצדיק ואז יהיה לו. אם הוא לא רוצה יורד בעסק. זה קול. אתה רוצה, יהיה לך. אתה לא רוצה, לא. זה, כלומר, זה נוח. לעומת זה, היהודי הוא חייב, יש לו חלק לעולם הבא, ועל כל חוקו ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אתה לא רוצה? אנחנו נראה לך מה זה. עד שתהיה ראוי, אתה תסבול. אז מצד אחד, יש מעלה של תעודת ביטוח. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל איזה ייסורים. לא עוזבים אותי, גלגול ועוד גלגול ועוד גיהנם, גריל אני יודע מה, כף הקלע הכל כדי שבסוף יהיה ראוי. לכן מבחינת הכדאיות ודאי שלהיות גוי זה הרבה יותר טוב. ולכן נשאלת השאלה, למה יש בכל זאת נשמות שבחרו להיות יהודיות? אני אגיד לכם למה הם בחרו. מה?
זה אומר שרוב האנשים רצו לחיות במדינות העולם השלישי,
נכון, ותינוקות במאה ה-18
רצו למות
בגיל שנתיים. נכון, נכון. והשאלה היא, כלומר, הם העדיפו את התנאים הדפוקים האלה, אבל בגלל שסך הכל מבחינת הכדאיות זה משתלם. או שאתה רוצה חלק מהם בעיה לך, אתה לא רוצה, אתה לא חייב לשחק את המשחק.
לא, לא הבנתי, אבל למה שגוי, שמוכן להיות גוי, לא יצא להיוולד לנורבגיה, הוא מעדיף להיוולד בדרפור.
יש איזה כל מיני סיבות. השאלה, למה נולדתי איפה שנולדתי? והשאלה אם זאת הפעם הראשונה שנולדתי, גם זה שאלה. עכשיו, רגע, אתה רוצה עכשיו על כל פרט ופרט? לא, אני לא יודע לך על כל פרט ופרט. אני חושב שיש לך מספיק אינטליגנציה ודמיון כדי לפתח בעצמך סיטואציות. מה, אני צריך כל דבר להגיד לך?
לא, אני חושב שזה מוכיח.
לא, זה לא מוכיח. לא, 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 לא. לא, ממש לא. אז למה בכל זאת יש יהודים שבחרו להיוולד יהודים? הרי יש, אם אתם עושים חשבון, מי מרוויח ממדינת ישראל? היהודים בטוח שלא. כל כך הרבה צרות יש כאן, כל כך קשה. ברור שהרבה יותר נוח לראות כמה כבשים בניו זילנד, ובערב לראות משחק עם חתול על נעלי הבית, עם מקטרת ובירה. נכון? זה הרבה יותר נחמד. חוץ מזה שצריך להתגונן מפני הקרינה של החור באוזון שם. סך הכל. אבל התשובה היא שהיהודים, הם בחרו להיות יהודים בגלל שהם אידיאליסטים. ונשאלת השאלה, האם זה כדאי להיות אידיאליסט? התשובה היא שאידיאליסט לא שואל שאלה כזאת. אם אתה אידיאליסט, אתה לא שואל שאלת הכדאיות. ברור? אז זה מסביר שיש מיעוט נשמות בעולם שהן אידיאליסטיות. אבל מה? יש להם חלק העולם הבא. כלומר, הם יסבלו, יאכלו אותם, יהיו חייבים להיות עם חלק העולם הבא. כן.
אני בתוך שתי השאלות אני עדיין בשאלה הראשונה.
כן.
לא קיבלתי תשובה מספקת.
מה?
הנשמה הזאת, נו. היא מבינה ויודעת הכל, מסתכלת קדימה?
היא בוחרת בתנאים ההתחלתיים. עכשיו, כי...
היא יודעת מה יקרה?
אני אסביר לך. מעבר לתנאים ההתחלתיים, אתה לא יכול לדעת שום דבר, כי זה הכל תלוי בבחירה. כלומר, אדם נולד, הוא יכול לעשות מעצמו משהו מוצלח, הוא יכול לעשות משהו מעצמו משהו דפוק. כלומר, זה אין פה שום הכרח מראש מי תהיה. אלא רק נתוני הפתיחה הם בידיך.
עד איזה שלב?
השלב של ההפריה.
זהו?
זהו. זה מספיק.
זה אימור.
למה?
זה אימור לכולם.
נכון. לכולם לחיות זה אימור. לכן אומרת הגמרא שנוח לו לאדם שלא נברא. היותר, כלומר, אם אתה שואל אותי מה יותר נוח, לא רק מה יותר טוב, מה יותר נוח? לא להיבר. נכון? ודאי. כן. אגב, אותו דבר לגבי חתונה. כן? האם יש אדם שיודע שהניסויים שלו יעלו יפה?
לא.
יש אדם. למה? יסתכלו מה הוא יעשה עם זה. נכון? מסקנה, לא כדאי להתחתן. מה?
אתה לא בצד השני.
נכון, אבל מסקנה, לא כדאי להתחתן. נכון? למה כדאי? אבל אתה לא יודע, זה אימור. בסדר, ככה זה עובד, נכון? העולם בנוי על האמונה. כן, בבקשה, אדוני.
חוץ מסך הצבנים שמובעים ומורידים.
כל הזמן, כן, לא שמתי לב.
עדיין
כשאנחנו מדבר על בחירה, יש בחירה עצמיות בכל שתי אופציות. וצריך
להיות
את
האפשרות להבין מה זה נותן ומה זה נותן. את הנקודה הזאת, מה נותן יהודים,
מה נותן גוי,
לא
ברור לי שהנשמה מבינה. ודאי שיודעת. היא יודעת שכאן...
כולנו בחרים להיות
יהודים. מה פתאום? כיוון שכולם יהודים, לכן הרוב בוחרים להיות גויים. עכשיו, שלום הרב, האם לנשמה יש בחירה מתי להיוולד? היום יום ההולדת של הרב קוק. האם יש לכך משמעות מיוחדת? למה מציינים את הפטירה ופחות את יום ההולדת? תשובה. אני חושב שיש לנשמה בחירה מתי להיוולד. אני מכיר אדם, הכרתי אדם, שכשנולדה לו ביתו הראשונה, אמרו לו, בעזרת השם, פעם הבא יהיה בן. אמר, מה פתאום? אני אפילו אם יהיו פה 10 בנות מסביב לשולחן אני אהיה מאושר. נולדו לו 10 בנות. זאת אומרת, מה קרה? היה שם למעלה שני מלאכים שבאמת התלבטו, ככה כססו את הציפורניים, אמרו, תשמע, קיבלנו עכשיו הוראה להוריד לעולם למישהו 10 בנות, מה נעשה? יש הרבה שאלות. שמעו שאחד אומר שהוא בסדר, שדפו לו. כן. עכשיו, האם זה שיש יום ההולדת של הרב קוק? ודאי זה משמעותי, זה היום שבו נשלחה הנשמה הזאת לעולם, כן, זה משמעותי. מה זה חלק ומה זה עולם הבא?
אבל לפי
העניין
זה לא נשלחה
הנשמה
באותו יום.
לא, בסדר. מה זה חלק ומה זה עולם הבא? עוד לא הסברנו בכלל. לא הסברנו חלק, לא הסברנו זה. נגיע בעזרת השם. שלום כבוד הרב. איך זה בחירה אם לא ביקשתי שייצרו אותי כלל? ודאי שביקשתי. לכן זה מה שנאמר במסכת ראש השנה דף י"א בפירוש של רש"י, לא כפירוש הרמב״ם. שכל מעשי בראשית לדעתן נבראו, שעלם אם רוצים להיברא ואמרו, אין. מה? ודאי שאנחנו חלק מעשי בראשית. למה לא? ודאי שנוצרת במעשי בראשית. למה לא? אתה חושב הרי במושגים של זמן, הקדוש ברוך הוא מעל הזמן. אז נקודת ההתחלה של הכל, שמה הכל. נכון, נכון.
זה השם בחר, לא אני בחר.
זה אני בחרתי, כי אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. זאת אומרת, כשאומרים שהנשמה היא חלק אלוהים ממעל, לזה הכוונה. שהיא ביטוי של ממד מסוים של הרצון. אבל כיוון שזה מתייחד, נהיה ספציפי, זה הופך להיות אני. מיוחד, לעומת האני של מישהו אחר. כלומר, האני שלי, זאת הבחירה להוציא אל הפועל ממד מסוים של הרצון האלוהי, בעוד שאני שלך הוא הרצון להוציא ממד אחר של הרצון האלוהי.
בסדר? רק אם אני מבטא את זה, אז אני בעצם יעשה את הרצון.
נכון, אבל אם לא ביטאת, חבל. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בתפילת יום הכיפורים. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. עכשיו נשאל את השאלה, כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? מיליארדי שנים, נכון? מהמפץ הגדול ועד עכשיו, 14.6 מיליארד בערך, ועוד 4 דקות, אבל בקיצור, מיליארדים רבים של שנים היו עד שלא נוצרתי. ובמשך כל הזמן הארוך הזה, לא נוצרתי. מה זה אומר? אומר הרב קוק, זה אומר שלא היו צריכים אותי. כי אם היו צריכים אותי, הייתי נוצר. אבל עכשיו שנוצרתי, זה סימן שצריכים אותי. בסדר? ולכן, זה אומר שיש משמעות לקיום שלי. אבל כיוון שזו תפילת יום הכיפורים שבה אני בא להגיד במה אני לא בסדר, אתה אומר, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. כן? כן, רק רגע, רק רגע, חבר'ה, יש פה שאלות על המסך, חבר'ה, מסך זה טכנולוגיה, לא? פה זה אנשים, פה יש טכנולוגיה. מחלת טכנולוגיה של אנשים. כבוד הראש, ומי אמר שלפני הפקידה הבחירה חופשית, האם יש לכך מקור אבסולוטי ולא סברה? וגם אם כן, האם באמת היו לי כל הנתונים לדעת לאן אני מגיע? המקור האבסולוטי, כן, במסכת ראש השנה, דף י' א' עמוד א', דיבור המתחיל רש"י על דיבור המתחיל לדעתן נבראו, זה אמנם לא הפירוש של הרמב"ם, זה פירוש של רש"י, שאומר שהקדוש ברוך הוא שאל את כל מעשי בראשית עם רצונן להיברא. ואמרו הם, הנה זה מקור אבסולוטי. רוז הרב מסביר את זה יפה בהרחבה באיגרת ריש פי גימל, מי שמעוניין יעיין שם על המושג של הבחירה הכמוסה שבכללות ההוויה. לדברי בעל, וגם אם באמת היו לי כל הנתונים לדעתי, אני בוודאי שיש לי נתונים לאן אני מגיע. שואלים אותך, איפה אתה רוצה? אתה רואה, יש פה זוג, אתה רוצה להיוולד אצלם? אתה רוצה לא להיוולד? לך תדע כמה מיליארדי נשמות בחרו לא להיברא. אנחנו לא מכירים אותם. פשוט הם לא יודע, הם לא באו לי פה, אני לא יכול לדעת. לדברי בעל האקסיומות, עיקרון מובן מאליו שאינו מצריך הוכחה, קבלת תורה בסיני, זאת לא אקסיומה? יש לך הוכחה? שולחן ערוך, זה לא אקסיומה? למה פתאום עכשיו האדון מבקש הוכחה? קודם כל הוא רוצה לדעת האם הבסיס הוא אקסיומטי או לא. זה מותר לדעת. יש הבדל, הרמב"ם אומר שאדם צריך לסדר את הידיעות שלו באופן שהוא ידע מה הוא קיבל במסורת, מה על פי השכל, מה על פי החוש, מה על פי הרגש. כל דבר, אדם צריך לדעת מאיפה זה בא. לכן, צודק, מי שאתה קורא לו בעל האקסיומות, שמו חיים, מימון, והוא רוצה לדעת האם הדבר הזה הוא אקסיומטי או לא. זה דבר אחד. דבר נוסף, מי אמר לך שאין הוכחות לקבל התורה בסיני ושולחן ערוך וכו'? למה לא? זאת אומרת, בשביל מה אנחנו לומדים? אם תגיד כל הדברים אנחנו סתם אומרים ככה, אז בשביל ללמוד, נסגור את כל תוכנית אמונה, נלמד קיצור שולחן ערוך, ובזה נהיה מאושרים. כן. כבוד הראש, למה רצון אומר מוסר? הרי אפשר לרצות באופן לא מוסרי. המילה מוסר כוללת שתי קטגוריות, טוב ורע. כן? לא כמו בעברית מודרנית שמוסר הכוונה הטוב, בעברית פילוסופית יותר, מוסר זה מה ששייך לשיפוט של טוב ורע. כלומר, להיות רע זה מעשה מוסרי, במובן הזה שזה נכנס הקטגוריות של המוסר. אדם רע, אני אומר, הוא לא בסדר. למה? הוא יכול היה להיות טוב. אז זה הכנסתי אותו למסגרת המוסר. לעומת זה, אם אני רואה קליפת בננה שהיא פילה צדיק, אני לא אומר שהקליפה רעה, כי היא לא שייכת בכלל לתחום המוסר. שלום לכבוד הרב, שליטה, האם ניתן, לא זה שרקי, האם ניתן להסיק מדברי הר שגם להיות חלק מהסגולה הישראלית זה חלק בכירי? דברי הר? אתה לא יודע. אבל נגיד מהדברים שלי אפשר להסיק, כן, שלהיות שייך לסגולה הישראלית זה בכירי. הסגולה עצמה היא סגולית. כלומר, האומה הישראלית היא אומה שהקדוש ברוך הוא ברא לה נשמה כללית מיוחדת וכו'. אבל האם אני רוצה להיוולד בתוך האומה הסגולית הזאת או לא? זה תלוי בי. כבוד הרב, יקום אדם ויגיד, חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על אכזריותו ככלי משחק. למה עצם הבריאה מעידה על מוסריות? לא, זה באמת, יש טענה כזאת, שהעולם הוא תולדה של אל רע. כן, היו שיטות כאלה, הגנוסטיקאים היו אומרים את זה, וגם מצאנו את זה אצל הפילוסוף היותר מודרני, שופנאואר, כן, אדריאן שופנאואר, הוא גם כן חשב בכיוון כזה. אבל צריך לדעת דבר מעניין, האמירה שהמציאות היא רעה, ושחס ושלום, האלוהים רע, זאת גם אמירה מוסרית. כלומר, זה מכניס את הבריאה לתוך נוסחה של טוב ורע. ואז צריך להתמודד עם הטענה הזאת. הרב קוק בספר אורות הקודש חלק ב' בחלק הנקרא הטוב הכללי מקדיש מספר פרקים להתמודד עם הטענה של שופנאואר. מי שמעוניין יעיין שם, שם תמצא מענה לשאלתך. הרב שלום רב, האם הרב, שימו לב לחזרה לשואל, הרב שלום רב, האם הרב יכול לחזור על ההסבר, גם המילה הסבר, יש אותיות רב. בריאה שווה רצון שווה מוסר, בבקשה. האם לא ייתכן תיאורטית רצון להרע שמוליד מוסר מקולקל? כן, זאת טענה שמצאנו אצל, למשל, הגנוסטיקאים האקדמונים, שאמרו שהעולם נברא על ידי אל רע, שחפץ ברעתו של האדם, וגם מצאנו את זה בתקופה המודרנית אצל הפילוסוף אדריאן שופנאואר, שטען שהמציאות היא בכללה רע. אבל שיפוטים מהסוג הזה הם מכניסים את כל המציאות בקטגוריות של טוב ורע, כלומר קטגוריות של מוסר. אז זה כבר התקדמות מסוימת. עכשיו, וגם מצאנו אצל הדואליסטים הפרסים בעת העתיקה ואצל מני שדיברו על שני אלים, אל טוב ואל רע, שנלחמים זה בזה. זאת אומרת, זה כבר העמדת המציאות על יסוד מוסרי, שאלת הטוב והרע. ואז כיצד מתמודדים עם הטענה שהרע הוא הבסיס והטוב הוא מקרי? אז יש על זה בספר אורות הקודש של הרב קוק חלק ב', בחלק הנקרא הטוב הכללי, התמודדות של כמה פרקים שבהם הרב קוק מתמודד עם הטענות של שופנאואר. זה הפרקים על התנין העיוור והפסימיות וכל הדברים האלה. טוב, הייתי אומר כרה, אני אגיד לכם כל זה ניצוץ של מה שנאמר שם, כדי שלא יהיה סתם חזרה על הדברים שכבר עניתי. אם מישהו אומר כל העולם רע, הוא אומר את זה על כל העולם, כולל הטוב שבעולם, נכון? כלומר, יש הרבה טוב בעולם, ולמרות כל הטוב שבעולם, אני שופט בסופו של דבר שהכל רע. סימן שהציור של הטוב שאתה מעלה בדעתך, הוא טוב כל כך עליון שאין לו ביטוי בעולם. זה סימן שיש לך ציור אידיאלי של הטוב. אז אם כן, הוא נמצא באיזשהו מקום. זה דומה קצת לטענה של דקארט, שאם אני מעלה בדעתי את מציאות האינסוף, זה סימן שיש אינסוף.
כמו בדין שמחייב באדם לאור.
נכון, אפשר לומר דבר כזה. נכון, דומה לרב. נכון. שלום, כלומר, שופנאואר הוא בדין ששופט שכל העולם רע. הוא בדין שלא משאיר שום דבר. אם ככה, זכאי. זה אגב תשובה למתאבדים. כן? המתאבדים, המאבדים עצמם לדעת, אומרים שהעולם רע. מה זאת אומרת שהעולם רע? הוא לא מספיק טוב לפי הציור שלהם של מה צריך להיות הטוב. סימן שיש להם ציור עליון של הטוב, אז הם חפצים בחיים. שלום הרב, אם האדם אינו מרכז הבריאה, הוא ייכנס לייאוש, וכי למה? מה? ג'עוולד, נכון? ככה כתוב, זה רבי נחמן. ג'עוולד, אין כאן ייאוש, נכון? גוולד, סליחה. גוולד, זי נתקן מייאש, נכון? עכשיו, יש, אז באמת זה, אבל זה, רבי נחמן אומר שהאדם הוא מרכז הבריאה. אבל הרמב״ם שאומר שהאדם הוא לא מרכז הבריאה, אז זה מביא לידי ייאוש, שואל השואל. מצד שני, זה מביא לענווה. לכן מוכרחים לומר שאם אני מבין את מקומי בתוך ההוויה האינסופית הזאת, זה מרומם אותי גם כן באיזשהו מקום. הענבה מרוממת אותי. זה נושא ללימוד בספר מורה נבוכים בחלק ג'. כיוון שיש שיעור פה במורה נבוכים, אני משאיר את זה לשיעור במורה נבוכים. נגיע לחלק ג', מה? שלום הרב, האם הקדוש ברוך הוא שואל את רצונו? והרי רצונו זו כבר התשובה לשאלתו. האם אפשר לומר בפשוט כי הנשמה היא חלק מהרצון האלוהי? תודה. תשובה, הקדוש ברוך הוא אכן שואל את רצונו, כי בתוך רצונו יש מיליארדי מיליארדים של רצונות, חלקם הם הרצון להופיע וחלקם הם הרצון שלא להופיע, מה שנקרא על עולמות שלא נתגלו, לשונו של הארי. והאם אפשר בפשוט לומר כי הנשמה היא חלק מהרצון האלוהי? תודה. כן, כבוד הראש. אז יוצא, אני מציע שיעשו פה איזה מסך מת, כי פשוט זה מחזיר את האור של הפלורסנטים. אז יוצא שכשאתה אומר שמוסר זה גם רע, אז חס ושלום, חלק מהבריאה רע? בוודאי. חלק מהבריאה זה רע. כללות הבריאה זה טוב. כלומר, הרע זה ההפרדה של חלק מהבריאה מן הכללות. כשאתה עושה פילוג, כאן הרע. אתה מכליל, הוא טוב. זה מה שאמר הנביא ישעיהו. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. בתפילה אנחנו מתקנים, לא אומרים ובורא רע כמו ישעיהו, אומרים בורא את הכל. אם זה הכל זה בסדר. יהיו בו כלול בכל. מה? כן, הבריאה היא ביסודה מוסרית, כן. מה? בכללות. אם אתה מבדיל אותו, אז זה כבר לא הבריאה. בפני עצמו לא, ודאי. רע צריך, אני אגיד לך סוד, לפי היהדות, את הרע צריך לבער. זה די זה? כן, בבקשה.
נעשה לפי זה, שאתה אומר, הכל על הפנים, הכל מעולה.
הכל על הפנים? אין דבר כזה. יכול שהכל על הפנים.
עשרה,
לדעות. כן, בבקשה. מה זה? שינוי מהותו? הכיצד? אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתה מדבר איתי בקודים, ואכן קשה לי להבין מה שאתה אומר. אולי תסביר מה שאתה אומר. אז בעזרת השם אנחנו נגיע לזה, כי הרי כבר הגיע המבזק ואנחנו מוכרחים. הרי יש משהו, האם רצון השם הוא גם דבר נברא? זה לא מושגים של בריאה, זה מושגים של אצילות, קוראים לזה. כן, מה אתה אומר? לא, הוא בחר להיות אידיאליסט. טוב, עד כאן להיום. שלום.